שלום וברכה, מסכת קידושין דף עין וו, אנחנו מתחילים במשנה באמצע העמוד. ואומרת המשנה, הנושא אישה כהנת צריך לבדוק אחריה ארבע אמהות שהן שמונה. הוא מסביר תוספות שכהן שבא לישא אישה כהנת צריך לבדוק את היחוס שלה, משום שאנו רוצים שבנה ישמש על גבי המזבח. אז בודקים בדורותיה ארבע אמהות, כאשר שתיים הם מצד האב, ושתיים נוספות הם מצד האם. ובסך הכל בודקים שמונה נשים, שהרי כדי לבדוק כל אחת מהאימהות הללו, צריך לבדוק גם את האימהות שלהן. ובודקים שלא היו ממזרות או אחת מן הפסולות לקהל. ולא מדובר על בירור ודאי, אלא בודקים שהם הוחזקו ככשרות במקום שנולדו שם. ומפרט את המשנה, בודקים את אימה ואם אימה, בודקים ואם אבי אימה ואימה, בודקים ואם אביה ואימה, ובודקים ואם אבי אביה ואימה. זאת אומרת, הארבע אנשים שקשורות לאישה באופן ישיר, מצד אמה זה את אמה עצמה ואת אמו של אביה. ומצד אביה זה את אמו של אביה ואת אמו של אביו של אביה. ובודקים את אמה של כל אחת מהאנשים הללו. מצד אמה בודקים את האמא של האם ואת האמא של אמו של אביה של האם. ומצד אביה בודקים את אמה של אמו של אביה וכן את אמה של אמו של אביו של אביה. וממשיכה המשנה, שאם כהן רוצה להתחתן עם לוויה או עם ישראלית, אז מוסיפים עליהם עוד אחת. מסביר רש"י שבודקים עוד אם אחת בכל זוג וזוג, כגון שאם בכהנת בדקנו את אמה ואת אם אמה, אז בלוויה וישראלית בודקים גם את אמה של אם אמה. זאת אומרת שבפועל בודקים כ-12 נשים. ואם כאשר הוא התחיל לבדוק את ייחוס האישה באמהות, הוא מצא שאבי אביה שימש על המזבח, אומרת המשנה שאין בודקים לא מן המזבח ולמעלה, מפני שבידוע שמיוחסו. ועל אותו עיקרון באישה שהיא לוויה, ולא בודקים מן הדוכן ולמעלה, אם הוא עד על אחד מאבותיה שעמד אצל הלוויים בדוכן לשורר שיר. שעל הדוכן שהיה בין עזרת ישראל לעזרת הכהנים, היו ניצבים הלוויים ומשוררים בפה בעת הקרבת הקורבן. ועל אותו עיקרון, ולא בודקים מן הסנדרין ולמעלה, שאם אחד מאבותיה נמנה בסנדרין, אז אין צריך לבדוק אותו. ועל אותו עיקרון, וכל שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים וגבאי צדקה, שמסיעים את בנותיהם לכהן, ואין צריך לבדוק אחריהן. רבי יוסי מוסיף ואומר, שאף מי שהיה חתום עד בארכי הישנה של ציפורי. ויש שתי אפשרויות להסביר את הדבר. רש"י אומר שמדובר על עיר שסמוכה לציפורי, ששמה ישנה, וזה על אותו משקל שאומרת הגמרא בעירובין, כעיר חדשה שביהודה, שהייתה שם עיר ששמה היה חדשה. כפי שהדבר כתוב בספר יהושע. אפשרות שנייה להסביר את דברי רבי יוסי, שהמילה הישנה היא לא שם של עיר, אלא היא מחוברת למילה שלפניה, והכוונה לארכיון הישן של העיר ציפורי. וגרסת המשנה בכתב יד קויפמן תומכת בהסבר הזה. הוא מסביר רש"י שדיין ששמו היה רשום בלשכת הדיינים, באופן הבא פלוני ופלוני מיוחסים הם, זו הייתה הוכחה שהוא מיוחס, מפני שהם לא היו רגילים למנות דיין שאינו מיוחס. ופרופסור זאב ספראי בפירושו משנת ארץ ישראל על סמך כתובת שנמצאה בבית הכנסת בסוסיה מביא הסבר נוסף שייתכן שלא מדובר דווקא על הדיין אלא על אדם מיוחס שהוא עד מקצועי מעין נוטריון שייתכן וגם היה בעל תפקיד בקהילה המקומית. ורבי חנינה בן אנטיגינוס מוסיף ואומר שאף מי שהיה מוכתב באסטרטיה של מלך גם הוא היה מוחזק כמיוחס. והגמרא תסביר למה הכוונה. ושואלת הגמרא, מה ישנה בנשי בדקינן ומה ישנה בגברי לא בדקו? מה הסיבה לאפליה המגדרית שאמרה המשנה שבודקים את ייחוסן של ארבע אמהות ולא בודקים את ייחוסם של ארבע אבות? הרי לכאורה צריך היה לבדוק גם את אביה ואבי אביה שהם לא היו ממזרים. מתרצת הגמרא שמבחינה טכנית לא היה צורך לבדוק את ייחוסם של הגברים, כי נשי דכי מינצו בעדי הדדי בעריות ודמינצו. כאשר יש מריבה בין נשים, אין אחת מגנה את השנייה בפסול היחוס שלה, אלא בזנות. ולכן, ואם איתה דאי קמילתה, לא יתליקה לה. גם אם יש מצב שיש לאישה דבר פגום ביחוסה, אין סיבה שהדבר יתפרסם. אבל אצל גברי לעומת זאת, דקי מינצו בעדי הדדי ביוחסינו דמינצי. כאשר לגברים יש מריבה זה עם זה, אז מטבע הדברים הם מקללים זה את זה בענייני היוחסין, כך שאם איתה דאי קמילתה, יתליקה לה. אם אכן יש לאדם דבר פגם בייחוסו, יש לדבר הזה פרסום. ולכן את הייחוס של הגברים לא צריך לבדוק, אבל את הייחוס של הנשים כן צריך לבדוק. ממשיכה הגמרא ושואלת על האפליה המגדרית, ואי הנמי תבדוק בי בדידי. גם כהנת שרוצה להתחתן עם כהן, מדוע לא הצריכו את החכמים לבדוק ביחוס בעלה ארבע אמהות? כי אולי יש גם ייחוס בנשי משפחתו. מתרצת הגמרא שהדבר מסי עלי לרב, דאמר רב יהודה אמר רב, שלא הוזרו כשרות להינשא לפסולים. מסביר רשי שלא הוזרו כהנות להינשא לפסולים, כגון חללים או גרים או עבדים משוחררים, וכיוון שהתורה לא הקפידה עליהם ליוחסים, אז גם חכמים לא עשו בהם את המעלה הזו להצריך אותם בדיקה. והם אפילו לא צריכות לבדוק אולי יש פסול בבעליהם מחמת ממזרות או שטוקים, כי בדיקה כזו עושים רק במקרה שהתחזק איסורה. אבל במקרה שלא התחזק איסורה, רק משום חשש, לא הצריכו אותם חכמים לבדוק. ממשיכה הגמרא ומקשה, רבד הבר אהבה תני שנה בברייתא, שהנושא אישה צריך לבדוק את כשרותן של דלת האימהות שהם 12. זאת אומרת שעל כל זוג שהוזכר במשנה, הוסיף התנה של הברייתא שצריך לבדוק עוד אימא אחת למעלה. ובמתנית התנה, ויש ברייתא שאומרת שאדם שרוצה לשאת אישה, הוא צריך לבדוק דלת דמעות שהם 16. זאת אומרת שעל כל זוג שהוזכר במשנתנו, הוסיף התנה של הברייתא, שצריך לבדוק גם את אמא של העליונה וגם את אם אמא. ואומרת הגמרא, בשלמה, נוח לי לתרץ שאין קושייה מהברייתא שהעביר רבד הבר אהבה על משנתנו, כי לרבד הבר אהבה הפכנו דף מוקים לה. ניתן להעמיד את הברייתא בלוויה או עובת ישראל, שאמרה המשנה שמוסיפים עליהם עוד אחת. וזה מתאים לדברי הברייתא ששנה רבד הבר אהבה, שבסך הכל בודקים 12 נשים. אלא מתניתא, הברייתא שהבאנו שאמרה שצריך לבדוק 16 אמהות, נימה פליגה, האם נאמר שהיא חולקת על משנתנו? מתרצת הגמרא, היא לא חולקת על משנתנו, מפני שמהי הכוונה שאמרה המשנה עוד אחת? שצריך להוסיף ולבדוק כאשר רוצה להתחתן עם לוויה או עם ישראלית, אין הכוונה לעוד אם אחת, אלא הכוונה לזוג אחת. דהיינו שצריך לבדוק עוד שתי אמהות על כל אחת מארבע זוגות האמהות שהוזכרו קודם לכן. כך שגם מצד אמא של האישה צריך לבדוק 8 נשים, וגם מצד אביה של האישה צריך לבדוק 8 נשים. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, שמשנתנו שנשנתה בסתם, ללא ציון שם התנא שאמר אותה, זו דברי רבי מאיר, שצריך בדיקה על כל אישה שמעוניינים להתחתן איתה, אבל חכמים אומרים שכל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות, וכל עוד אין ערעור על כשרותן, אין צורך לבדוק אותן. מקשה על כך הגמרא איני, האומנם לא צריך לבדוק נשים שרוצים להתחתן איתם? והאמר רב חמה בר גורי אמר רב, שבמשנתנו מדובר כשקורה עליו ערער. זאת אומרת שאין צריך לבדוק את האישה, אלא אם קראו עליה שני עדים, שיש בה שמץ של פסול, שבמקרה כזה אמרה המשנה שצריך לבדוק אותה, ומאיר רשי שלא מדובר שהעדים העידו עדות גמורה שיש בה פסול, אלא רק שהם הוציאו עליה הכל, וכנגד הכל הזה מספיקה הבדיקה שאמרה המשנה. אבל נשאלת השאלה, מדוע שיחלקו חכמים על מפקרה שיצא הרער על אותה אישה, ויאמרו שלא צריך לבדוק אותה מפני שכל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות? מתרצת הגמרא שבהכרח מן דמתנה לא מתנה. רב יהודה שאמר בשם רב שהמשנה היא דברי רבי מאיר וחכמים נחלקו עליו, לא שנה את דברי רב חמה בר גורי בשם רב, שבמשנתנו מדובר כשקורה עליו ערער. כך שבעצם יש כאן מחלוקת המוראים בין רב יהודה לבין רב חמה בר גוריה. מה אמר רב? הוא מביא הגמרא איקא דאמרי, יש גורסים את מהלך הדיון באופן הבא, שאמר רב יהודה אמר רב, זו המשנה היא דברי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים שכל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות. ובמקביל לכך, אמר רב חמה בר גוריה שאמר רב, שלמרות שכל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות, אם קורה עליו ערער, אז התערערה חזקת הכשרות, ואז צריך לבדוק אחריה. אפילו לשיטת חכמים. ציטוט מהמשנה, אין בודקים מן המזבח ולמעלה. ומסבירה הגמרא מה היא טעמה, מדוע לא בודקים כאשר אחד מאבותיה של הכהנת היה על גבי המזבח, מפני שאי לאו דבדקוה, לא אבו מסקלי. אם לא היו בודקים שהוא כהן מיוחס, לא היו מעלים אותו לעבוד על גבי המזבח. הוא מסביר תוספות שיש בדבר חידוש, שהרי מדובר אפילו בעבודות שקשרות באופן עקרוני על ידי זרים שאינם כהנים, כגון שחיטה או הפשט, שאלו מלאכות שקשרות אפילו בנשים ובעבדים. ובכל זאת סמכו על כך שלכתחילה לא היו מעלים על גבי המזבח לשום סוג של עבודה, כי אם כהנים כשרים מיוחסים. ציטוט מהמשנה ולא מן הדוכן ולמעלה. ומסבירה הגמרא מה היא טעמה שאם אחד מאבותיה של האישה הלוויה היה מן הלווים המשוררים שלא צריך לבדוק את הייחוס שלו, מפני דאמר מר ששם היו יושבים, בלשכת הגזית, סנדרין, שהם מייחסי כהונה ומייחסי לוויה, שהם היו יושבים מזמן תמיד של שחר עד זמן תמיד של בין הארבעים, ומייחסים את הכהנים והלוויים, כדי להבדיל פסולים מן העבודה ומן הדוכן. ציטוט מן המשנה, ולא מסנדרין ולמעלה. מסבירה הגמרא, מה הייתה מה? שאם אחד מאבותיה היה מהדיינים בסנדרין, שלא צריכים לבדוק את הייחוס שלו, דתני ששנה רב יוסף בברייתא, שכשם שבדין מנוקים בצדק, כלומר לא חושדים בהם שהם מעוותים את הדין, אלא שהם פוסקים בצדק, אז כך הם גם מנוקים מכל מום, והכוונה שאין בהם פסול יוחסין. ואומר רש"י שמדובר בדיינים של הסנהדרין הגדולה שיש בה 71 דיינים, או בדיינים שנמצאים בסנהדרין הקטנה שיש בה 23 דיינים, אבל דיינים בהרכבים אחרים אינם בחזקת מיוחסים מתוקף תפקידם. ואמר על כך מר אימר, מה יקראה? על איזה פסוק הסתמכה הברייתא? על הפסוק בשיר השירים שאומר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. מקשה הגמרא על דברי מר אימר, אימה, אולי נאמר, שכוונת הפסוק שמומה ממש אין בדיינים. ומי אמר שהמילה מום מתייחסת דווקא לפסול יוחסין? אלא אמר רבה חבר יעקב, שהמקור לדברי הברייתא זה מזה שאמר קרא, נקרא בפנים, ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטרה, ולקחת אותם אלו אל מועד, והתייצבו שם עמך. ומשמעות המילה עמך בדומים לך. זאת אומרת שהם מיוחסים כמותך. מקשה על כך הגמרא ודילמה, אולי רק בסנהדרין שהתאספה באותה שעה הוצריכו להיות מיוחסים כמשה רבנו, משום שכינה, שהרי לשם נבואה הם נאספו שם, שהרי בפסוק העוקב נאמר, וירדתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם ונסו איתך במסע העם, ולא תיסה אתה לבדיך. אבל סנהדרין רגילה שתפקידם לדון, כגון הסנהדרין שיתרו חותן משה יעץ להקים, אולי לגביהם לא נאמר שהם צריכים להיות מיוחסים כמשה. אלא אמר רב נחמן שהמקור לדברי הברייתא, אמר קרא מזה שנאמר בפסוק, שמדבר על הסנהדרין שיתרו יעץ למשה להקים, ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם, הקל מעליך ונשאו איתך. ומהמילים ונשאו איתך לומדים שמדובר בדומים לך. דהיינו שהם מיוחסים כמותך. ציטוט מהמשנה, כל מי שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים, והכוונה לדיינים באלמה שאינם ממניין הסנהדרי הקטנה שהיא 23, מסיעין מבנותיהן לכהונה בלי לבדוק את הייחוס של האמהות. ושואלת על כך הגמרא, למאמרה זאת אומרת, דלא מוקמינן מפסולים? שלא ממנים דיינים לדון דיני ממפונות אם הם פסולים? ורמינו, ועלו יש על כך סתירה ממקור תנאי, שאומרת הברייתא, הכל כשרים לדון דיני ממונות ואין הכל כשרים לדון דיני נפשות. עד לכאן לשון הברייתא, ואבינן בא, ושאלנו על כך, המילה הכל להטויי מי, מי באה לרבות, ואמר על כך רב יהודה, שהיא באה להטויי לרבות ממזר, שגם הוא קשר לדון דיני ממונות. אז כיצד ייתכן שאמרה המשנה, שכל מי שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים, זה בהכרח אומר שאין בו פסול? נה על כך, אמר הבאיי, שהמשנה מדברת בירושלים, ששם היו מקפידים על כל הדיינים לייחס אותם. וכן תני, וכך גם שנה, רב שמעון בר זירה, בקידושי דבי לוי, ומסביר מסורת השס, שהכוונה לתוספתה של מסכת קידושין, שסידר לוי, בדומה לברייתות שסידרו רב חייא ורבי הושעיה. שגם שם אמרו שמי שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים, הוא בחזקת מיוחס, מפני שמדובר בירושלים. ציטוט מהמשנה, וגבאי צדקה גם הם מסיעים את בנותיהם לכהונה, בלי הצורך לבדוק את ייחוס האימהות, ושואלת על כך הגמרא, מה הייתה מה? מדוע גבאי צדקה הם באופן אוטומטי נחשבים כמיוחסים? עונה על כך הגמרא, כיוון דמיצו בעד דהאינשי, כיוון שהם רגילים לריב עם אנשים כאשר הם באים לגבות את הצדקה. דאמר מר במסכת בבא בתרא, שממשכנים על הצדקה ואפילו בערב שבת, שגבאי הצדקה נוטלים משכון מאדם שאינו נותן את הצדקה שפסקו עליו. ואפילו בערב שבת, שזה זמן שהאדם טרוד, ומתוך כך זה גורם שאנשים מריבים עמהם ומבזים אותם. ואם איתה דאיקה, אית ליקה לה. ואם היה לגבי הצדקה איזשהו פסול בייחוס שלו, אז בוודאי שהדבר היה מתפרסם, אגב הביזיונות שהוא זוכה להם מתוקף תפקידו. הוא מספר את הגמרא, ושפיזיכני בא לאחסניה דרבד הבר אהבה, גיור אהבה. הוא היה צאצא של גרים, כפי שנראה בהמשך, אמא שלו הייתה ישראלית ואבא שלו היה גר, והווה כמן צאי הוא ורב ביבי. הוא היה רב עם רב ביבי, מר אמר, אחד מהם אמר, אנא עבדינא שררותא דמטה, אני אנהל את ענייני העיר. ומר אמר, וגם השני אמר, אנא עבדין, השררותא דמטה, אני אנהל את ענייני העיר. עתו לקמי, באו שניהם לפני דרב יוסף, שיכריע מי יהיה ראש העיר. אמר לו רב יוסף, תנינה, הרי שנינו בברייתא שנאמר בפסוק, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. ומכפל הלשון, שום תשים, לומדים שאת כל המשימות, את כל המינויים שאתה משים, זה לא יהיה אלא מקרב אחיך. ולכן ראש העיר לא יכול להיות צאצא של גרים. ואז מתערב בדיון האורח, אמר לרב דבר אהבה, האם נאמרו הדברים, ואפילו לגבי צאצא גרים שאימו מישראל? אמר לרב יוסף, שצאצא גרים שאימו מישראל, מקרב אחיך קרינה בי. הוא עומד בקריטריון של הפסוק מקרב אחיך, ולכן ניתן למנות אותו במינוי של שררה. הלכך, ולכן הציע רב יוסף את ההצעה הבאה. רב ביבי דגברא רבא הוא, שהוא אדם גדול בתורה, ליין במילי דשמיא, הוא יהיה אחראי בדברים שקשורים לענייני מצוות, כגון על גבי הצדקה, ועל הקביעה כמה צדקה צריך לגבות וכיצד לחלק אותה, ומינוי בעלי הקריאה שמתרגמים את קריאת התורה לציבור ומפטירים. ומר, ובעל האכסניה של רבד הבר אהבה, ליין במילה דמטה. הוא יהיה אחראי על שאר צורכי הציבור, שאינם קשורים לענייני מצוות, אלא לדברי הרשות. כגון להיות אחראים על שומר העיר, ולחפור בערות בעיר. בעקבות כך, אמר אביי, הלכך לכן מן דמשרי צורבה מדרבנן באושפיזינחי, מי שמארח תלמיד חכם באכסניה שלו, לאשרי, ראוי שיחפש תלמיד חכם כזה, כרבה דבר אהבה, דידע למהפכלי בזכותי, שידע לצדד בזכותו של בעל האכסניה שלו. ובאותו עניין אומרת הגמרא, רב זירא מטפל בהו, היה מתעסק בבני גרים לכבדם ולהושיבם בשררה, וכך גם רבא בר אבוה מטפל בהו. במערבה, בארץ ישראל לעומת זאת, אפילו ריש קורי לא מוקמי מיניו. לא היו נותנים לבני גרים להיות ממונים אפילו על המידות והמשקלות של העיר. ובנהרדעה, אפילו רש גרגותה לא מוקמי מיניו. לא היו ממנים מבני הגרים אפילו להשקות את בית השלחין. הוא מסביר רש"י את המציאות, שפעמים שהמים היו שייכים לרבים, ואז היו ממנים שוטר על בור המים כדי שלא ישקה איש ביומו של חברו. ציטוט מהמשנה, רבי יוסי אומר, אף מי שהיה חתום עד, בארקי הישנה של ציפורי. ומסבירה הגמרא, מהי טעמה? מה טעם הדבר שמי שהיה חתום כעד על שטר שנעשה בבית הדין הישנה של ציפורי שהיו מסיעים את בנותיו לכהונה בלי לבדוק אחרי הייחוס שלהם? מפני ששם די כי היו מחתמי. היו מדקדקים לבדוק שהבעל החתום הוא מיוחס ורק אז היו מחתימים אותו. ציטוט מהמשנה, רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר שאף מי שהיה מוכתב באסטרסיה של מלך לא היה צריך לבדוק את ייחוסו. ועל כך אמר רב יהודה אמר שמואל, שהדברים מתייחסים בחילות של בית דוד, שהם היו סוגרים חודש בצבא, ואז נמצאים חודש בבית וחוזר חלילה. ולשון אסטרטיה, זו הרשימה שבה היו כותבים את שמותיהם, שמשפחת פלוני ופלוני בחודש פלוני, והיו זהירים שמי שרשום שם, הוא יהיה מיוחס מכל מום. אמר רב יוסף, מה יקרא? על איזה פסוק הסתמך שמואל? נקרא בפנים, כל אלה בני אשר, ראשי בית האבות, ברורים, גיבורי חיילים, ראשי הנשיאים, והתייחסם בצבא, במלחמה, מספרם אנשים 26,000. ומהלשון והתייחסם בצבא, במלחמה, משמע שהיו זהירים ליחסם מכל מום. וטעם המאי, מה טעם הדבר? אמר רב יהודה אמר רב, כדי שתהיה זכותן וזכות אבותם מסייעתן במלחמה. ומקשה על כך הגמרא, שמהפסוקים משמע, שלא כל החיילים של דוד היו מיוחסים, שהרי והאיקה, יש בכלל חיילי דוד את צלק העמוני, שהוא מוזכר בראשי הגיבורים אשר לדוד. והכינוי העמוני, מי לאו, היינו אין כוונתו, דעתי מהמון, שהוא היה גר מהעם העמוני. זאת אומרת שדוד לא הקפיד על הגרים. מתרצת הגמרא, הוא לא היה גר, אלא הוא היה יהודי כשר, דעתי שישב בעמון. ממשיכה הגמרא ומקשה, והאיקה, והלא יש את אוריה החיטי, שמוזכר כחייל של דוד. מה אליו, האם אין הכוונה במילה חיטי, דעתי מחט, שהוא היה חיטי שהתגייר? דוחה הגמרא, שאוריה החיטי לא היה גר, אלא קראו לו חיטי מפני דעתי שהוא ישב בחט. ממשיכה הגמרא ומקשה, והאיקה, והרי יש בכלל חיילי דוד את איתי הגיטי, וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, החינמי, גם כאן מדובר על יהודי דייטיב שישב בגת? והאמר רב נחמן, שאיתי הגיטי, שהיה עובד כוכבים, בא וביטלה את עבודת הכוכבים שהייתה על אתרת המלך, והוא יכול היה לבטל אותה רק מפני שהוא היה עובד כוכבים. ועוד קשה, שהרי אמר רב יהודה, אמר רב, 400 ילדים היו לו לדוד, וכולם בני יפת תואר היו. הוא מסביר רשי, בחורים היו לדוד בחילותיו, אבל הם לא היו בניו, אלא הם היו בנים של נשים שלקחו אנשי ישראל במלחמה, כפי שכתוב בפרשת כי תצא ואהבתה אל תוך ביתך. ואותם בנים נולדו מהיפת תואר לפי שנעשתה גיורת גמורה. ולכן הם גויים ולא יהודים, ומתוך כך הם היו נוהגים כמשפטי עובדי כוכבים. וכולם מסתפרים קומי ומגדלים בלורית היו. יש מפרשים שתספרת קומי הכוונה להשארת השערות במרכז הראש וגילוח השיער שמעל האוזניים, מה שנקרא בימינו מוהיקן. אולם יש שפרשו שקומי זה גילוח השערות שמלפנים והשארת שערות כלפי העורף. וכולם יושבים בקרוניות של זהב והיו מהלכים בראשי גייסות, והן הן בעלי אגרופים של בית דוד. אז קשה לרב יהודה אמריו שהסביר שהחיילים של בית דוד היו יהודים מיוחסים כתשתי זכותן וזכות אבותם מסייתן. מתרצת הגמרא שאותם גויים שהיו חיילים של בית דוד, דאז לילה ביוטי אלמה. התפקיד שלהם היה רק להפחיד את האויב, אבל הם לא היו יורדים בתוך המלחמה עם ישראל. עד לכאן דף עין וב, למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא שהחיילים של דוד המלך היו יהודים מיוחסים כתשתי זכותן וזכות אבותם מסייתן במלחמה. ונרחיב בדבר מתוך הספר אבן ישראל של רב אוידד וולנסקי, וכך הוא כותב: ככל המצוות כולן, גם מצוות המלחמה תצא אל הפועל הגמור באופן היותר שלם ובצורה היותר משוכללת, לך שתתקיים על ידי העוסק בה בזהירות גדולה ובזריזות רבה. מכל אותן נטיות זרות אשר בהתערבבן בתנועות חיי הקדושה של נפש העובד, פועלותן עליהן לעקבן ממרות שיתפן ולעכל את יושר אורחותן, וגורמות מתוך כך שיבושים בהתקיימותה למעשה של מצוות השם, מכולם עליו להשתדל להשתחרר, ואת כל הגורמים המייצים והמדרבנים אל המפעליות הקדושתית הבונה, עליו לפתח, לטפח ולאמץ. ואז כבן חורין באמת, המשוחרר מכל מועקה ומניעה פנימית, ועזור בגבורה, בכוחות איתנים ומפועם ברוח לחימה, ייגשו לקיומה המוצלח והשלם של המצווה, שהיא הקשה שבקשות שבהיכל קדושת ישראל.